רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. הרדיו של ישראל. אברהים דאטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, מה שלומכם? כיף שהצטרפתם אלינו. אני עורך הדין הולי שוורץ, ואנחנו על עוד תוכנית של כי אני חייל. רק שהפעם אנחנו בתוכנית קצת מיוחדת, קצת שונה, תוכנית מספר 150, בכל זאת אנחנו מתרגשים ומשתדרגים. והתוכנית היא מיוחדת לא רק כי מספר 150, אלא גם כי הזמנתי לאולפן חברה יקרה, מרב תמיר, סגן אלוף במילואים, פורשת צהל, רב סרן במילואים. צהריים טובים, מרב.
אהלן, אהלן.
איזה כיף שהצטרפת אלינו. האמת שאם נתחיל ככה אולי מהסוף, אז מרב נכנסה לחיי לא כזה מזמן, אבל מרגיש כאילו אנחנו מכירות כבר לא מעט זמן, אישה חכמה, אישה מיוחדת, שיש לי הכבוד שהיא תגיע לכאן בתוכנית ה-150. ונאמר בכנות שמרב גם הציעה את הקונספט הייחודי לתוכנית, והיא בעצם הציעה לבוא לפה ולראיין אותי אחרי ש-150 תוכניות אני שאלתי שאלות. אז עכשיו יש למרב שעה לשאול אותי שאלות, שזה האמת קצת מלחיץ. אם אני חושבת על זה, האמת זה קצת חוצפה. כאילו אני יצאתי לך לבוא לתוכנית, ואת עשית לי הפוך על הפוך, ובעצם את אומרת, אוקיי, אני באה לתוכנית, אבל אני שואלת את השאלות. אבל זה קצת מאפיין את מרב, שהיא ככה לוקחת את ה... מושכות. נגיד שמרב היא גם מנהלת של קבוצות פורשים, והיא ככה מאגדת אצלה המון ידע, אז אם יש עכשיו פורשים ששומעים אותנו, ויש להם שאלות, רוצים להצטרף לקבוצות שמרב מנהלת ביד רמה, אז זאת ההזדמנות. ומכיוון שאי אפשר לסרב להצעות של מרב, וגם לא רצוי, אז אנחנו מיד נתחיל, אבל לפני שניכנס לרעיון של מרב, אני רוצה להתחיל במשהו אישי, ולאחל מזל טוב לשקד, הבן הקטן שלי, שהוא בן 12, התינוק שלי. אז שקד, אני מאחלת לך אושר ובריאות והצלחה. מתחילה השנה הבאה איזושהי דרך חדשה בחטיבה. אין לי ספק שהיא תהיה דרך מוצלחת ומעניינת ומרתקת. אז שיהיה באמת בהצלחה ושיהיה מזל טוב. נשמע את ליעד נחום, ששר יום הולדת שמח. אז יום הולדת שמח, שקדי.
יום הולדת
יש לי יום הולדת אני חושב עליך עברה שנה על כל מה שעברתי וכלום לא השתנה יש לי יום הולדת וזו תמיד אותה המסיבה איך עברו לי השנים וכבר רואים על הפנים oh, יש בי הרבה מנגינות קיביתי את כל הנרות השם והאורות אלפי משאלות זמן לא עוצר לו לרגע קטן עושם את העיניים מכאן זה רק לעלות זה רק לגלות אין חגיגה גגה בלי 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 הוגה גגה יש לי יום הולדת איזו מסיבה מי שמי שבאבא ברוך הבא אין חגיגה גגה בלי 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 הוגה גגה יש לי יום הולדת איזו מסיבה מי שמי שבאבא ברוך הבא כל החברים הגיעו פתאום כולם הופיעו קנו לי מתנות אני מרגיש כמו ילד ואני לא רוצה להשתנות יש לי יום הולדת אני חושב עליך הזמן עבר אני חוגג היום ולא חושב אף פעם על מחר יש בי הרבה מנגינות קיביתי את כל הנרות השם ואורות אלפי משאלות זמן לא עוצר לו לרגע קטן עוצם את העיניים מכאן זה רק לעלות זה רק לגלות אין חגיגה גגה בלי 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 הוגה גגה יש לי יום הולדת איזו מסיבה מי שמי שבאבא ברוך הבא אין חגיגה גגה בלי 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 הוגה גגה יש לי יום הולדת איזו מסיבה מי שמי שבאבא ברוך הבא לרגע קטן עוצם את העיניים מכאן זה רק לעלות זה רק לגלות מי שבאבא, ברוך הבא
אז כן, מזל טוב וטוב מירב, הגיע הזמן שאני מעבירה לך את המושכות את שואלת מה שבא לך ואני עונה מה שבא לי ורק נגיד שלא יהיו פה אי אלו אי הבנות שבעצם כל מה שאנחנו אומרים כאן וכל מה שאני אומרת כאן הוא לא איזשהו ייעוץ פרטני כל מקרה לגופו אני יכולה לתת כללי אצבע אני יכולה לתת התייחסויות ככה באופן כללי מדיניות דברים כאלה אבל אף אחד לא יכול להגיד אחר כך קיבלתי יצאה מעורך דין כי הדברים האלה הרבה פעמים נוטים להיות יותר מורכבים מאשר הם נראים במבט ראשון אז יאללה מירב שוט
בואי נוציא את המרב מהשידור הזה.
אז את מי נכניס?
נכניס אותך. טוב. קודם כל מזל טוב, תוכנית 150.
תודה.
4 שנים של התוכניות האלה, זה מדהים.
תודה.
וכיף גדול. וכבר אמרתי, אני מסתכלת על זה כל הזמן מהצד, וגם יש לנו הרבה סיור מוחות.
נכון.
מה הולכים לעשות, ואת מי לרעיין, וכך שיתפוס כמה שיותר קהלים, וזה
נכון.
מקסים בעיניי.
וגם נגיד שהמקור... לעשות סדרה של תוכניות בנוגע לפורשים, הוא אצלך.
נכון.
הרעיון הגיע ממך.
נכון, אני רק אתקן אותך. זה לא קבוצות פורשים.
תקרבי רק למיקרופון כדי
לא
שישמע אותך.
זה לא קבוצות פורשים.
אוקיי.
יש, זה קהילה. יש קהילת פורשים רשמית. אגב, מי שנתן לה את החסות של קהילה זה הצבא, זה אקה.
אוקיי.
שבעיניי זה מדהים.
אוקיי.
בסדר? בסוף לקחו קבוצה שהיא כבר...
תתקרבי למיקרופון.
אוקיי. לקחו קבוצה שהיא מחוץ לצבא, והכירו בה כקהילה, כמו כל הקהילות. מקסים בעיניי, אני המנהלת שלה, אבל זה... זה כי אני פשוט לקח איתם את ה...
בואי, זה לא כזה מקסים. בסוף זה אנשים שנתנו שנים ארוכות, אם אנחנו רוצים רגע לדבר על זה. זה אנשים שנתנו שנים ארוכות, והם עדיין רואים את עצמם הרבה פעמים חלק מהמערכת הזאת, והם ממשיכים לתת שנים בשירות מילואים. ולכן זה שהמערכת לוקחת עליהם חסות ומאשרת להם בהיותם אזרחים לפתוח קבוצות, בסדר.
לפתוח קבוצות רוצה חישור, לקבל נכון. שכחה של קהילה בצהל, כמו קהילת החדשנות וכמו קהילות אחרות, זה באמת משהו שהוא לא טריוויאלי והוא מדהים בעיניי, אבל זהו, אנחנו מסיקים את הסק איתי.
יאללה.
אז כמו שאמרנו, מזל טוב תוכנית 150, מזל טוב גם לשקד, אבל זה בצד.
תודה.
אני מכירה אותך, אני יודעת הרקע, אני יודעת הדברים המדהימים שאת, שאת עושה היום, אבל לטובת המאזינים שלנו, בוא נדבר רגע עלייך, רקע צבאי.
אוקיי,
וואה. זאת אומרת, את עורך הדין, כל אחר הפרקליטות, אבל בואי תפרטי קצת, כי זה יהיה רלוונטי להמשך.
אוקיי. אז ככה, באמת אי שם לפני קצת יותר מ-25 שנים, הלכתי לעתודה משפטים, ולמדתי תואר ראשון במשפטים, ואז כמו כל עתודאית טובה, הגעתי לפרקליטות הצבאית, ושם, את יודעת, התחילה הדרך מקצועית, הפרקליטות הצבאית, למי שלא יודע, זאת יחידה יחסית קטנה, בטח קטנה ביחס לחיל האוויר, או ביחס לכל יחידה צבאית אחרת אפשר להגיד, ויחידה מאוד מקצועית. רוב האנשים בה הם קצינים, רוב רובם של האנשים בה הם עתודאים, וכך גם אני הייתי קצינה, עתודאית. והשירות הוא שירות מקצועי, התחלתי בתביעה הצבאית, במשך שנים ארוכות עשיתי שם שורה של תפקידים, עד תפקיד פרקליטת פיקוד, ואז עברתי למחלקת ייעוץ וחקיקה, הייתי ראש ענף חקיקה, התעסקתי בכל ממשקי החקיקה של צה"ל, שהם רבים ונרחבים, כולל דברים ש... אף אחד לא חושב שיש לצהל רלוונטיות אליהם. אחד הדברים הכי יזויים, למשל, שהתעסקתי בהם, זה חוק המדבירים. כאילו, מה הקשר בין חוק המדבירים לצהל?
יש תברואנים בכל בסיס.
נכון, אבל כאילו, בואי, כשאומרים לחוק המדבירים, כמה היית חושבת שאני בתור גורם משפטי אתעסק בזה?
נכון, אני בתור גורם השני.
נכון, אז...
זה המון.
אז... אז, אז אני אומרת, בתור גורם משפטי, כאילו, מה, זה החוק שמגדיר את צהל? זה החוק החשוב ביותר לצהל? לא חוק שירות ביטחון, לא חוק השיפוט הצבאי? אז כן, אז כשמגיעים גם לעניינים שהם כבר יותר מצהל, ופוליטיקות ודברים כאלה, אז פתאום מתחילים להתעסק. הצבא מתעסק ומערבבים אותו בכל מיני דברים, ובתור ראש ענף חקיקה, האמת ש... סתם אני אספר לך קוריוז, אפרופו ראש ענף חקיקה, אנחנו קצת גולשות, אבל סבבה. פעם ראשונה הגעתי לוועדת שרים לענייני חקיקה. עכשיו, ועדת שרים לענייני חקיקה, זה נשמע משהו, מה זה חשוב? מלא יראת כבוד, מקצועיות וענייניות. ויושבת בראש השולחן שרת המשפטים. מלא שרים ש... הם שרים בממשלה כמובן, יושבים מסביב לאיזשהו שולחן אובלי, והמון עוזרים משפטיים וכל מיני אנשים מסביב שולחן, וזה, את יודעת, זה משרד רוע, משרד ראש הממשלה. וועדת שרים לענייני חקיקה זה תמיד ביום ראשון, אחרי ישיבת שרים בראשות ראש הממשלה. אז ראש הממשלה יוצא, ואנחנו נכנסים, את מבינה כאילו כמה זה, ואני נכנסת, כולי רועדת, אמנם סגן אלוף, אבל עדיין, פעם ראשונה, אני נציגת צהל בוועדת שרים לענייני חקיקה. אני נכנסת, ויש שם איזשהו סדר, סדר של עניינים, ואני רואה את אחת העוזרות המשפטיות, סורי שאני סקסיסטית, אבל כך יצא, אחת העוזרות המשפטיות יושבת, והיא מגב אליי, והיא משחקת בטלפון. וכשאני יושבת מאחורי, אז כמובן שאני ישר רואה את מה ש... קיצור, ישבה כל ועדת השרים שאני נורא התרגשתי ממנה, וחיפשה בנקסט או בשיין, או אני לא יודעת איפה, חיפשה בגדים, כעסתה קניות. קיצור, אני חוזרת הביתה, ואני אומרת לעצמי, ככה מתקבלות החלטות במדינה שלנו, כשזו עוזרת משפטית, היא בכלל בשופינג שלה, וזה מה שמעניין אותה. אז זאת הייתה הפעם הראשונה, ואחר כך עוד, יש לי עוד אינסייטס לגבי איך מתקבלת חקיקה במדינה שלנו, אבל זה כנראה לפעם אחרת.
אז ראש ענף חקיקה תפקיד אחרון.
ראש ענף חקיקה תפקיד אחרון.
ואז את פורשת.
ואז פרשתי לי בשמחה ובססון.
ובעצם הופכת להיות עורכת דין מומחית לצהל.
נכון, החלטתי שאני, אחרי התלבטויות, החלטתי שאני לא מבטרת על הניסיון שצברתי, על ההיכרות עם המערכת הצבאית, על ההיכרות עם החשיבה הצבאית בכלל, ועם החשיבה הצבאית משפטית בפרט. והחלטתי שאני לוקחת את הניסיון הזה, וכמו שכל השנים רתמתי אותו לטובת המערכת הצבאית, לטובת האינטרס הציבורי, עכשיו אני רותמת את זה לטובת החיילים, לטובת משרתי הקבע, לטובת אזרחים עובדי צהל, לטובת כל מי שלובש מדים בעצם. וזה מה שאני עושה עד היום, אז יש לי משרד, ואני מסייעת לכל הזקוקים לעזרה, מה שנקרא, מול המערכת הצבאית.
אני אגיד שיש משפט שאומר שהברכה נמצאת בדברים הסמויים מן העין.
כן.
אז אני אספר שיש גם הרבה דברים שאת עושה פרו בונו.
נכון.
לא נדבר עליהם בגלל מה שאמרתי, נכון. אבל הרבה מעבר לרק עושה לביתי.
נכון, נכון, אני מאמינה גם. שמה?
שמישהו שיוצא מהפרקליטות בעצם...
תתקרבי, תתקרבי.
שמישהו שיוצא מהפרקליטות בעצם הולך...
ממשיך לעשות את אותו דבר?
כן, או שיוצאים.
מהצד השני?
כן.
תראי, מה זה נפוץ?
רוב חברייך.
רוב חבריי ממשיכים לעסוק במקצוע. יש כאלה שמרחיבים את היריעה. זאת אומרת, לא עוסקים רק במשפט צבאי, עוסקים בעוד דברים. וזה כי, את יודעת, כי רוצים לגוון, כי רוצים להתפרנס, כי, לא יודעת, הולכים למשרד עורכי דין שבכלל עוסק בעוד המון דברים ומתעסקים במשפט מסחרי או דברים כאלה. אני בחרתי ממש, ממש, ממש להתמקד באוכלוסייה הזאת, שכל החיים שלי, החיים הבוגרים, הרגשתי שאני מולה, שאני פועלת בעד הצבא ונגדם, כי מי שהוריתי על הגשת כתב אישום נגדו, בטח הרגיש שאני נגדו.
אז אנחנו מדברים על אוכלוסייה, ותכף ניכנס לזה, זה בעצם גם על שבים,
נכון.
גם חיילי חובה וגם אנשי קבע.
נכון, וגם אזרחים עובדי צהל.
וגם אזרחים עובדי
אז,
צהל.
אז יש, אני, זה סוג של קשת. במדינה שלנו, אתה מגיל 16 וחצי בעצם, אתה מיועד לשירות ביטחון, ואפשר לקרוא לך לצו ראשון, ולכל ההליכים בלשכת גיוס, ולקביעת פרופיל, ולבדיקות, וכל מיני דברים כאלה. נכון. ומהשלב הזה, אני נותנת עזרה משפטית, ליווי, ייעוץ, ייצוג אם צריך.
אז למה בעצם, אם אני עכשיו צריכה עורך דין, הסתבכתי,
אוקיי.
הגעתי ל... תכף דבר על זה, אבל נגיד הגעתי למשפט צבאי,
mm-hmm.
לא משפט עכשיו אצל המפקד שלי, דין
נכון,
משמעתי.
משפט פלילי.
משפט פלילי. למה בעצם שאני אקח עורך דין שמתמחה בצבא, ולא עורך דין פלילי רגיל?
שאלה מצוינת. תראה, בעיקרון, המשפט, חוק השיפוט הצבאי, הוא חוק שהוא בעיקרו חוק פלילי. אבל יש את החוק הפלילי שחל על כל אזרחי המדינה, ועל חיילים חל החוק הפלילי הכללי נקרא לזה, ויש עוד חוק נוסף מעליו שהוא חוק השיפוט הצבאי. אז אני תמיד שאני מסבירה את זה למי שלא מכיר, אני אומרת, נכון, אזרח יש לו איזשהו תיק, שהוא כל החוקים שחלים עליו במדינה כשהוא מסתובב, אסור לך לעבור באדום, אסור לך לגנוב, אסור לך לא לשלם מיסים. יש המון חוקים שחלים עלינו בתור אזרחים.
ברור.
בתור חייל, מעבר לתיק הזה, יש לך עוד קידבק על הגב. וזה...
לא מספיק כבד
נכון,
להיות חייל.
וזה חוק השיפוט הצבאי שחל בנוסף לכל החוקים האחרים שחלים על האזרחים, ויש את חוק השיפוט הצבאי, ויש את פקודות מטכ"ל, ויש הוראות ופקודות פנימיות של הצבא, גם כל אלה חלים על חיילים. עכשיו, מי שמכיר את החוק הכללי, ועורך דין פלילי, נקרא לזה, שמטפל באזרחים, לא תמיד בהכרח מכיר את חוק השיפוט הצבאי, את הניואנסים של הפקודות הצבאיות, את הייחוד של המערכת הצבאית. ואני תמיד אומרת שכשאתה הולך למומחה, אז כדאי שתלך למומחה שהוא מאוד ספציפי לתחום שלך. כמו שאם אתה כואבת לך הרגל, אז אתה יכול ללכת למומחה רגליים. אתה יכול ללכת לאורתופד, אבל אם כואבת לך ספציפית הברך, אז כדאי שתלך לכירורג שמתמחה בברך. אז לכן אני חושבת שעורך דין שמכיר גם את המשפט הצבאי, וגם את המערכת הצבאית, ואת החשיבה הספציפית של המפקדים בצבא, של איך המערכת פועלת לא רק משפטית, אלא גם בערכים הפיקודיים, יש לזה ערך מוסף. ואני, תראי, בסוף זה אפשר לקרוא לזה פוליטיקה, ואז זה כאילו נשמע רע, אבל אפשר לקרוא לזה תרבות ארגונית. לכל ארגון יש תרבות ארגונית, ואני הרבה פעמים מוצאת את עצמי מנהלת שיח עם החייל או עם משרת הקבע, עם משרתי קבע פחות כי הם מבינים את זה. מיועד לשירות או חייל צעיר והמשפחה שלו, לא תמיד מבינים את קו המחשבה של המפקדים.
אני גם חושבת שלא מספיק מבינים. את יודעת להגיד, אוקיי, עכשיו אם אני אנצח במרכאות המשפט הזה, ההשלכות הן. כי זה משפט ראשון שזה אף פעם לא קרה. אני חושבת שעורך דין רגיל לא בהכרח בקי במה ההשלכות מעבר על הסוג של התיק שהוא מטפל. והצד גם, השני, גם השיפוט וגם בטח התביעה, לדעתי כן לוקחים את זה בחשבון. אם עכשיו אנחנו מתחילים להיכנס לאיזשהו אירוע מתגלגל, ומה נקבל, הרבה, זה הרי אף פעם לא הנשפט בעצמו.
נכון, אבל אני חושבת שיש מעבר לזה. הרבה פעמים אני פוגשת משפחות שאומרים לי, בואי נעשה ככה וככה וככה. בואי נלך, בואי נפנה לרמטכ"ל, בואי נפנה לשר הביטחון. עכשיו, הרבה פעמים לא מבינים שיש למערכת הצבאית איזושהי דרך של התנהלות, שצריך להבין אותה וצריך להכיר אותה וצריך להיכנס לראש כדי לדעת איך להתנהל. אני תמיד אומרת למשפחות, תראה, אנחנו משחקים פה משחק שחמט. עכשיו, זה נורא נחמד שאתה בתור השחקן בונה צעדים קדימה בשחמט, אבל אם אתה לא תדע להעריך מה היו הצעדים של הצד השני, אז אתה משחק עם עצמך. ובסוף יש מצב שינצחו אותך, כי אתה לא יודע לצפות מה יעשה הצד השני. אני, עוד פעם, לא תמיד, כן? כי הנבואה ניתנה לשוטים, אבל הרבה פעמים אני יודעת לצפות איך יגיב הצד השני. ואז, כפועל יוצא של זה, אני מחשבת את צעדיי מחדש, מחשבת מסלול מחדש. אז
בוא ניכנס יותר, אני חייבת לשאול אנקדוטה.
יאללה.
יצא לך פעם את אותה סיטואציה בדיוק, שפעם היית תביעה, אותו שופט, אותו זה, ועכשיו את ההגנה עם אותו שופט ותביעה שהתהפכתם?
תראי, קודם כל,
אותה סיטואציה מכיוון אחר?
קודם כל, מרבית השופטים שמכהנים היום, או שהיו קולגות שלי, או שהיו מפקדים שלי, או שהיו פקודים שלי. בסדר? יש גם לא מעט כאלה שהיו פקודים שלי. אז את כולם אני מכירה.
קצת קרח דק.
נכון, אבל תראי, מה זה קרח דק? קודם כל, כשאני נכנסת לבית הדין, אני מאוד מאוד מכבדת את בית הדין, ומתנהגת בצורה, אני לא נכנסת לאולם ואומרת, זה היה הקצין שלי, אני עכשיו יכולה לעשות מה שאני רוצה. להפך, דווקא בגלל שהוא היה קצין שלי, אני מאוד מכבדת, ואני מאוד שומרת על כללי המשחק. אני לעולם לא אשאל אותו, אדוני, מה שלום היה הילדה? אני זוכרת שאז היא הייתה חולה. לא יקרה, אף פעם. אני מאוד מאוד מקפידה ומאוד ככה שומרת על הכללים, כי אני חושבת שזה, אני חושבת שזה חשוב. זה חשוב להם לקבל את הכבוד של בית הדין, זה חשוב למשפחה, וזה חשוב גם לי, בתור מי שהייתה שם במערכת. אז להגיד לך שיצא לי לייצג בתיק סמים מול אותו שופט, ואחר כך בתיק סמים בתור התביעה, אני מניחה שזה באיזושהי קונסטלציה זה יצא, לא עולה לי כרגע איזה, לא עולה לי כרגע איזה דוגמה ספציפית. אני אחשוב על זה, אני אחזור עלייך.
טוב, את הזכרת סמים, בואו ניכנס למה שבאמת
סמים, כן, סמים, אין מה לעשות.
מה בעצם העבירות הכי נפוצות בצהל? ומה את הכי הרבה נתקלת?
אז באמת עבירות סמים, אין העבירות הכי נפוצות, זאת אומרת, אם אני מסתכלת בסוף, הצבא הוא מראה של האזרחות. ואם היום, אתמול העליתי פוסט על זה שכולם מקבלים אס-אמסים על שקיות גרס רפואי, כי זה הפך למשהו שהוא מאוד זמין ונגיש לכולם, אז כן, אז זה נגיש גם לחיילים וגם למיועדים לשירות, והיום זה גם פחות נורא בעיניים של האזרחים ממה שזה היה לפני 20-25 שנים. ואם זה פחות נורא בעיני האזרחים, אז כשהם מתחילים, אז זה עדיין פחות נורא בעיניהם. ולכן המון עבירות סמים, אם אומרים עבירות סמים, אז צריך להבין שבצבא גם חייל שמשתמש בג'וינט ביום שישי בערב, בבית עם חברים, כשהוא כאמור בחופשה וכולי, גם זאת עבירת סמים מבחינת הצבא. בסדר? כי חייל הוא חייל באשר הוא כל הזמן, גם אם הוא בחופשה. אז הצבא מתעסק גם בזה.
אבל בואי, יש. היום גרס.
אוקיי.
ואני לא מדברת עכשיו בשם עלי ירוק, אבל mm-hmm. הגרס נהיה, כמו שאמרת, הרבה הרבה יותר נפוץ.
נכון.
לא דווקא חיילים צעירים, כמה עכשיו מלשה ביות בית נחשף לזה לפני שהוא, אבל אנשים שבאמת, שירותם, בטח בגילהם יותר מבוגרים, אתה בצבא, כולם מסביב, אני רואה אותי,
נכון.
כולם מסביב מהשנים. זה לא משהו שנתפס מאוד נורא.
נכון, וזה...
ודברים צריכים להשתנות, אז השאלה שלי, אני לא אומרת עכשיו חופשי, הצבא עשה איזשהן מודיפיקציות בנושא הזה של גרס, שמה שחשב שמים קלים, מאז שזה היה אסון להיום, שזה הרבה יותר...
כן, אז קודם כל, תראי, הצבא בעיקרון הוא מקום שהמשמעת בו היא הדבר הראשון במעלה, בסדר? עדיין, יש שינויים שחלו בשנים האחרונות. בעבר, כשאני התגייסתי על שימוש חד פעמי בסמים, אפשר היה לעצור עד תום ההליכים, אפשר היה גם לקבל חודש מאסר בפועל ורישום פלילי מלא. היום אנחנו כבר במקום אחר, היום יש מדיניות של מעצרים שהיא מוקלת, זאת אומרת, מקלים בנושא הזה. היום, הרבה פעמים בשימושים בודדים, אפשר גם להגיע למצב שחייל לא מורשה בכלל, מגיעים איתו לאיזשהו הסדר בתנאים מסוימים, במקרים מסוימים. שוב, זה לא חל לגבי כולם, אבל כן, יש הפנמה של המערכת הצבאית שחל שינוי, אבל זה הדרגתי, זה לא כמו באזרחות, שאם תופס אותך שוטר, מקסימום זה כנס, בסדר? בצבא זה, אנחנו לא שם, עדיין צריך להכיר שיש מדיניות של הסדרים מותנים, זה נקרא, ומי שנכנס למדיניות הזאת, אז זה בהחלט דבר טוב ורצוי.
אני רוצה שאני לא אשכח, זה בסוף, אבל בטיפים, סופר חשוב לי שנדבר גם על מישהו שכבר נעצר, הזכויות שלו, הבנתי שכבר
יש
הרבה בלבול.
דבר על זה. בוא נשמע שיר?
יאללה.
נשמע את ג'ן בורדו. איך אפשר שלא? איך אפשר שלא?
בדיוק.
בסירת עץ קטנה מיטלטלת מים סוערים לא ויתרת לא אמרת נואש והלב שלי חזר לפעום מחדש כמו צדפה החול שנשטפה
איך אפשר שלא להתאהב, ואנחנו
ממשיכים.
ממשיכות, ואנחנו מדברות על סמים ועניינים וזה. אבל
רק מדברות, לא עושות.
נכון. את שואלת שאלות.
אני שואלת שאלות. בואו נכנס טיפה פנימה. דיברנו רגע מה היה השינוי, דיברנו רגע מה זה בעצם עורך דין שמתמחה בצבא. בואו נדבר רגע מהצד השני.
אוקיי.
אני רוצה לחלק את זה לשניים. מתי איש קבע צפוי להזדקק לעורך דין צבאי?
אוקיי.
מתי בעצם את רואה אותו ואת אומרת, זה הנקודה שבה תעשה חישום מסלול מחדש לפני אליי, אלינו, תתייעץ ותגיע.
חשוב.
מלשבים.
רגע, בוא נדבר קודם כל על משרתי קבע. קודם כל, כל משרת להערכתי.
או עצים, נכון? זו אותה אוכלוסייה.
כן. כל משרת קבע, או מישהו שעומד בפני שירות קבע, ומזומן לחקירת מצח, זה יכול להיות אירוע מבצעי, זה יכול להיות אירוע שהוא נראה לו באופיו משמעתי, ערכי, פיקודי, לא יודעת, מילאת את הפקודות, לא מילאת את הפקודות, ואתה מגיע לחקירת מצח, או אתה מזומן לחקירת מצח, תתייעצו. עדיף, תתייעצו לפני שאתם מגיעים לחקירה. למה? מרבית אנשי הקבע הם אנשים נורמטיביים, מעולם לא נחקרו, מעולם לא היו בחקירה. לא יודעים מה קורה שם, לא יודעים איך זה מתנהל, לא יודעים מה ישאלו אותם, ולא יודעים איזה טריקים יפעילו עליהם. שימו לב, חוקרי מצח יכולים להפעיל עליכם טריקים. כן, זה אפשרי. מה, החוקר יכול לשקר לי? כן, החוקר יכול לשקר לך. אבל מה, זה חייל, איך הוא משקר לי בפרצוף? כן, גם אנשים ששירתו 20 שנה, לפעמים הם בהלם, איך יכול להיות שהחוקר שיקר לי, הוא עבד עליי? זה תפקידו, להוציא ממך את ה... הודעה, את הדברים שאתה לא בהכרח רוצה להגיד, ולכן תתייעצו לפני.
המטרה מקדשת את כל האמצעים?
לא, היא לא מקדשת את כל האמצעים, אבל זה משחק, אפרופו דיברנו מקודם על משחק שחמט, אז כשאתה מגיע לחקירה ואתה לא מכיר את מגרש המשחקים, ואתה לא מכיר את הכללים, אז זה בעיה, כי אתה תגלה את הכללים תוך כדי. וכדאי להכיר את הכללים ולהבין לאן אתה מגיע, ומה הסכנות שלך. לפני שאתה מגיע, וככה אתה מגיע יותר מוכן, וגם יותר רגוע, ואתה גם יודע שפחות או יותר אתה יודע מה צפוי לך. זה לגבי חקירה. נושא נוסף שחשוב לדבר עליו, הוא זכות ייצוג למשרתי קבע, בהליכים משמעתיים. לאחרונה, בחודשים האחרונים, הוגשו כמה בגצים בעניין השאלה, מדוע למשרתים בצהל, אין זכות ייצוג בהליכים משמעתיים. עכשיו, אנחנו לא מדברים על הליכים משמעתיים של נפלה לי הקומתה או איחרתי חצי שעה בבוקר. הרבה פעמים משרתי קבע עומדים בפני הליך משמעתי, שיכול גם להוביל אותם לוועדה להתרת התחייבויות. זאת אומרת, שבעקבות הליך משמעתי, למשל בגין הטרדה מינית, יכולים לפטר אותם. או, לא יודעת, נגיד באיזשהו אירוע ערכי או משהו כזה, הם יכולים למצוא את עצמם ללא מקום עבודה, או נגיד, התחייבות לקבע לא תמומש, לכניסה לקבע לא תמומש, דברים כאלה. אז במקרים האלה, הוגשו כמה בגצים בנושא הזה, לי היה כבוד לייצג את לשכת עורכי הדין, שהצטרפה להליכים האלה כידיד בית משפט, לא משנה, יחד עם עוד כמה עורכי דין, הצגנו את לשכת עורכי הדין, והעמדה שלנו הייתה, שבמקרים מסוימים, צריכה להיות זכות ייצוג למשרתים, גם בהליך משמעתי, שיש לו השלכות, שיש לו משמעויות, נקצר קצת את הסיפור. להבנתי, כיום יש הבנה בצהל שאכן חשוב שתהיה זכות ייצוג במקרים...
מעבר לסנגוריה הצבאית, שזה...
גם הסנגוריה הצבאית לא תמיד הייתה מייצגת בהליכים כאלה או מייעצת, וממילא ההליך המשמעתי שמתנהל לא מאפשר נוכחות של סנגור. אוקיי? זאת אומרת, בהליך, נגיד, בוא נניח עכשיו איש קבע נשפט בדין משמעתי על אירוע הטרדה מינית.
אוקיי.
סנגור לא יכול להיכנס לשם ולטעון טענות. יש, אין סנגור, זה אתה הנאשם אל מול קצין השיפוט. היום יש איזושהי הבנה, אני לא אכנס כרגע לכל הקונסטלציה של מה הצבא מציע. אני אומר בחצי משפט, שהצבא כיום מבין שצריך לעשות איזשהו שינוי בנושא הזה, בעקבות הערות של בגץ, אגב. לא שהצבא הבין את זה מיוזמתו.
גם היה בגץ תקדימי לא מזמן, נכון? מישהו כן. הגיש עתירה על החלטת הרמטכ"ל, אם אני לא טועה.
כן, אבל זה קצת בעניין אחר, לא בעניין זכות הייצוג.
זה מתחיל להיפתח החוצה, מה שגם זה לא היה.
נכון, אז יש באמת אמירות של בגץ בנושא הזה, ומה שחשוב, דיברנו על איפה משרת קבע יכול ככה להיעזר, אז כרגע ההמלצה שלי היא שכל איש קבע שעומד או עלול לעמוד בפני דין משמעתי, שהוא רואה או סבור שעלול לפגוע לו בהמשך שירות הקבע, או שהוא לא ייכנס לשירות קבע, שיפנה ויתייעץ לגבי האפשרות להיות מיוצג בהליך הזה, וגם לגבי האפשרות לעכב את ההליכים המשמעתיים, עד שתתקבל החלטה סופית בעניין זכות הייצוג, כי כאמור, הנושא הזה עדיין נמצא בדיונים, ועוד לא לגמרי, זה עוד לא לגמרי חלוט, וגם העמדה של הצבא היא שאכן יש איזושהי זכות לייצוג כזה או אחר, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים והניואנסים, אבל כמובן זה מצריך שינוי פקודות, וזה מצריך תיקונים, ותיקון של הנחיות פנימיות וכולי, ולכן זה עוד לא לגמרי בשל. ואם את שואלת אותי, משרת שעומד בפני הליך משמעתי כזה, שהתייעץ, עורך דין שמכיר את הנושא ומכיר את ההתפתחויות, אני מניחה שימליץ לו לכל הפחות לפנות ולבקש או ייצוג או עיכוב של ההליכים המשמעתיים, וזה מאוד מאוד חשוב, כי לפנות בדיעבד קצת בעייתי.
רגע, אמרת, אז אמרנו הליך משמעתי, דין mm-hmm. משמעתי, והראשון היה חקירה.
נכון.
מה שונה בעצם חקירה במצח מחקירה במשטרה?
מעולה. מי שהיה בחקירת משטרה יודע שככלל, שוב אני מכלילה פה, אם ניקח חקירת סמים, שאמרנו שזה הדבר הנפוץ ביותר, אתה מגיע לחקירת סמים במשטרה, שואלים אותך מי אתה, איפה קנית את הסם, האם השתמשת, כן, לא, תודה רבה, פחות או יותר. חצי עמוד. בגדול. בסדר? יש לפעמים שזה עמוד אם השוטר ממש השקיע. במצח זה לא ככה. החקירה במצח לפעמים יכולה לקחת יום שלם.
ההשלכות הרחבות של זה.
ושואלים אותך אם מי השתמשת, ואיפה השתמשת, וממי קנית, ובכמה כסף קנית, ומאיפה היה לך את הכסף, והאם השתמשת עוד פעמים בעבר. ואם כן, אז מתי היו הפעמים האלה? ביום הולדת של משה, בבית של דוד. מי עוד היה איתך? איפה ישבת? מי ישב לידך?
מי זוכר? הייתי מסומם.
בדיוק. זו תשובה טובה, אבל אני משום מה לא ראיתי הרבה תשובות כאלה של חיילים. עכשיו, למה אני נותנת את הדוגמה הזאת? כי חיילים הרבה פעמים מגיעים לחקירה כזאת ואומרים, מה קטן עליי? מה, הוא ישאל אותי שאלות? אני יודע, אני כבר הייתי בחקירה. והרבה פעמים אני אומרת להם, תקשיבו, מה שאתם מכירים ממשטרת ישראל, זה שונה. זה שונה כי החקירה במצח היא יותר אינטנסיבית, היא יותר מעמיקה, ועלולים להפתיע אתכם. עלולים להפתיע אתכם עם מידע שאתם לא יודעים מהו. עוד משהו שמצח עושים כמעט בכל תיק ובמשטרת ישראל, כמעט ולא, זה למשל לבקש ממך את הפלאפון, לבקש להסתכל בפלאפון שלך. והיום אנחנו כולנו יודעים שהטלפון הוא תיק ראיות נהדר. יש בו תמונות, יש בו התכתבויות, יש בו כתובות, יש בו שמות. יש בו המון המון ראיות. ולכן זה משהו שגם צריך לדעת ולשים לב אליו, ולשקול טוב טוב מה יש לך שם, והאם זה מהווה ראיה. וזה משהו ש...
אני יכולה להגיד להם לא? פשוט
בעיקרון,
הטלפון.
את יכולה לסרב. ואז מה שקורה זה שאם החוקרים יתאמצו מספיק לפני, ובדרך כלל הם מתאמצים לפני, אפשר להוציא צו של שופט. צו של שופט שמורה לפתוח לי את הטלפון במעבדה, ואז החיפוש גם עלול להיות יותר רחב ומעמיק.
האמת שגם מה שאתה חושב שמחקת לא באמת הולך לשום מקום.
נכון, גם מה שאתה חושב שמחקת, והרבה פעמים יש הפתעות בעניין הזה. הפתעות לא תמיד נעימות, ולכן אני אומרת, זה מסוג הדברים שבמסגרת ייעוץ אנחנו מדברים עליהם. שים לב, יש לך בטלפון ככה וככה, שים לב, תחשוב על זה ועל זה, דברים כאלה. חנקתי אותך עם הסיפור של הטלפון. אז טלפון זה דבר אחד. אוי, מרבי, הרגתי אותך. את ממש... קרלך, אז טוב, אז אנחנו... את יודעת מה? בואי נעשה דבר כזה. נשמע את נסיך החלומות, ולנטינו, של גל יטרי, ואז נטפל במסגן כדי שאת תחיי עד סוף התוכנית? מה את אומרת?
לגמרי.
מעולה. אז נסיך החלומות, ולנטינו. ולנטינו, ומירב חזרה אלינו בריאה ושלמה, ואנחנו...
בטוחה ש-150 תוכניות, גם חנק בשידור חי עוד לא היה.
אני אלך אחורה, אני אדווח לך, יש לי כמה חובות לדווח לך.
בסדר, אז היינו בחקירה, ודיברנו על טלפון, שאם אומרים שאפשר לבקש ממני אותו, ואם אני מסרבת אפשר להוציא צו של שופט.
נכון.
עוד טיפים למי שנמצא בחקירה ומה יכולים...
אז באמת טלפון זה אחד הדברים החשובים.
ברור.
עוד טיפ שחשוב להבין, זה מה שאמרתי קודם, שימו לב, חוקר גם יכול להגיד לכם דברים שהם לא אמת, להגיד לך, עכשיו אנחנו רק מדברים, זה לא יירשם. כל הדברים האלה, לא, הם לא באמת. אין משהו בחקירה שלא נרשם, שלא מוקלט, שלא ישמש ראיה. התנהלות נכונה, למשל, בעת שמציעים לך אימות. אוקיי? האם אני מסכים לאימות? אז בדרך כלל התשובה אמורה להיות, כן, אין לי מה להסתיר. אבל לפעמים יש כל מיני חששות שצריך לדבר עליהם. מה קורה אם אומרים לי, אוקיי, אני עכשיו, החוקר מגיע אליך לעשות בבית חיפוש. מלחיץ לפעמים שעושים, שיכולים לעשות אצלי חיפוש בבית. מה ימצאו? מה לא ימצאו? אז על כל הדברים האלה אנחנו עוברים בזמן ייעוץ לפני חקירה, גם כדי שאתה תגיע מוכן, וגם כדי שנראה אם יש סוגיות שצריך לייעץ לגביהן לפני שמתחילה החקירה. זה ככה ממש בגדול.
בוא נעבור לאוכלוסייה השנייה בעצם שיותר, אני רואה אותך מתעסקת איתה המון, זה המלשאבים.
נכון, מיועדים לשירות.
מתי הורים של משאבים כדאי שיפנו אלייך? מה רוב הייצוג של משאבים? אגב, את צריכה פשוט לסגור לי את הפינה, אמרנו שסמים זה העבירה הכי...
נכון.
זה אחריה?
אחריה נראה לי הטרדות מיניות. כן, הנה את בעניינים. תראי, מיועדים לשירות, הרבה פעמים שואלים אותי אנשים שלא מכירים, אומרים לי, מה? צריך עורך דין עוד לפני שאתה חייל? אז יש מקרים שבהם מיועדים לשירות מסתבכים בהליכים לפני גיוס. למשל, חבר'ה שגרים בחול, וחלה עליהם חובת שירות כי הם אזרחי המדינה, וצריכים להסדיר את מעמדם גם אם הם בחול. הרבה פעמים הם לא מסדירים את מעמדם, ואז הם מגיעים לפה נעצרים, או מזומנים ללשכת גיוס, ואז הם בבעיה, חלקם בסטטוס של משתמטים, או עריקים.
עריקים.
וצריך להסדיר את העניין הזה. אנשים, עד שהם לא נעצרים, לא יודעים שהם בבעיה. זו דוגמה אחת לאוכלוסייה שלא התגייסה וצריכה עורך דין. דוגמה אחרת היא חבר'ה שחושבים או מאמינים או יודעים שהם לא מתאימים לשירות, אבל הצבא חושב אחרת. והרבה פעמים כשממיינים במסות והצבא ממיין במסות, יש תקלות, יש מקרים שנופלים בין הכיסאות, ואת המקרים האלה, כשהם מגיעים אליי, אז אני עוזרת לתווך את הדברים מול הצבא, בין באמצעות פניות, בין באמצעות מסמכים רפואיים, מסמכים אחרים. וזה יכול להיות, למשל, עזרה בלהתאים את הפרופיל הרפואי למגבלות הרפואיות. זה יכול להיות גם בלעזור לצבא להבין שהאדם הזה לא באמת יכול לשרת, למרות שגורמי צהל, כשראו אותו במיונים אצלהם, סברו אחרת. ויש לא מעט דוגמאות של טעויות. הצבא חשב שהוא מתאים, ומסתבר שהבחור הוא על הספקטרום. קרה לי. בסדר? והבחור למד כל השנים בבית ספר רגיל, ואף מסגרת חינוכית לא סברה שיש פה קושי. והנה, גורם מקצועי שראה אותו, אחרי 5 דקות, הרים לי טלפון, אמר לי, הבחור על הספקטרום, זה ברור. אז כן, יש תקלות ויש דברים כאלה, ובמקרים האלה, למשל, עורך דין שמכיר את שוב, גם את הליכי הגיוס וגם את הגורמים שאליהם נכון לפנות, יודע לאתר את הקשיים האלה.
אז אני מניחה שזה הורים שכבר מיצו את כל הציקו למיטב כמה שאפשר, פנו לקפץ, פנו להכל, ואז בעצם הצבא מקבל מכתב רשמי מעורך דין.
הרבה פעמים,
של שימו לב.
הרבה פעמים, גם בשיחת הכנה שעשינו היום, היו כמה שיחות טלפון, כן. עם מיועד לשירות, שהצבא לא יודע שהוא מיוצג, אבל מכיוון שהוא לא מכיר את המערכת הצבאית, והוא אין לו למי לפנות, אז כשהוא מגיע לשם, אז חשוב שהוא ידע מה הוא צריך להגיד ועל מה לשים דגש. תן לך דוגמה. בחור שהגיע לפה לפני 3 שנים, לא גר פה, לא טופל פה אף פעם, מסתבר שברוסיה הוא היה משתמש בסמים, ועכשיו פה בארץ, כמובן שאף אחד לא יודע את זה, כי התיק הרפואי נשאר ברוסיה. והנה, הפלא ופלא, הם רוצים שהוא יתגייס. עכשיו, לי ברור שאם הוא יגיד להם, תקשיבו חברים, אני, יש לי מסמכים מרוסיה והוא יביא אותם, שבהם רשום שהוא היה מטופל ובין היתר הושפז על מנת יתר והיום הוא לוקח כדורים, ברור לי שהוא יקבל פטור מיידי.
נכון.
והשיחה הראשונה בינינו הייתה אמירה של, רגע, אני לא אגיד את זה, נכון? כי זה בושה, אני לא אגיד להם שאני השתמשתי פעם בסמים. ברור שאתה צריך להגיד להם. אז אנשים לא יודעים את זה, חוששים להגיד.
מההשלכות, ברור.
הם חוששים מההשלכות, הם לא מבינים שהצבא לא יגייס אדם כזה. כמובן בהנחה שיש לך את המסמכים. אז בשיחה של 3 דקות אמרתי לו, תקשיב, אתה צריך להביא מסמכים א', ב', ג', ד', כי זה הבסיס.
והצבא...
שמה?
כאלה שקיבלו פטור ובאים אלייך כי רוצים לשרת?
יש פחות, אני חייבת לציין, פחות. אבל יש כאלה שנלחמים על להתגייס. יש הרבה חבר'ה שיש להם רישום פלילי, והצבא לא רוצה לגייס אותם בגלל הרישום הפלילי.
למרות שהיום מגייסים הרבה מאוד.
נכון.
הרבה יותר מפעם.
נכון, אבל הרבה פעמים הצבא אומר, אוקיי, אני אדחה לו קצת את השירות, את הגיוס, כדי לראות לאן התיק מתפתח. ואז הם אומרים, אבל אני לא רוצה שידחו לי, כי עד שאני אתגייס, כבר החברים שלי ישתחררו. אני רוצה להתקדם. אז הרבה פעמים יש גם את העניינים האלה. החבר'ה שרוצים להתגייס למרות רישום פלילי, הם כמובן חבר'ה שבאמת ראוי לעזור להם, כי הם רואים בצבא מקפצה לשיקום, וזה יפה. זה יפה בעיניי. אז זה ככה, לעניין מיועדים לשירות, כמה דוגמאות באמת ממש מהזמן האחרון, כולל מהדקות האחרונות מלפני השידור.
וחיילים וגם אנשי קבע, את אומרת שגם אם עכשיו יש חקירה בנושא מבצעי,
בטח.
מה שפעם היה מאוד מאוד סגור בתוך הצבא, גם בקטע הזה היום אפשר להרים טלפון.
ברור, ברור, חייבים. חייבים. תקשיבי, חקירה על אירוע מבצעי, בסופו של דבר היא חקירה פלילית. בהנחה שהגיעה למצח, היא חקירה פלילית לכל דבר ועניין, ואתה יכול למצוא את עצמך עם כתב אישום, או עם הדחה מתפקיד, או עם אני לא יודעת מה. ולכן חשוב להתייעץ בעניינים האלה, וחשוב לקבל את כל המידע לפני שאתה מגיע לחקירה. אז מי שמחכה לרגע האחרון, הרבה פעמים זה לא טוב. מטבע הדברים, כשאתה מרים טלפון מחקירה, אתה בלחץ, אתה בקוצר זמן, אתה לא בטוח זוכר את כל העובדות, אז תעשו את זה לפני.
כמו שאמרת, זה סוג של שחמט.
נכון.
ועדיף להיות זה שאומר תמה, ועדיף להתייעץ לפני, גם אם תגידי לך הכל בסדר או כמה טיפים.
אין מצב שאני אומרת לבן אדם, לך הכל בסדר, אין לי מה לתרום לך. זאת אומרת, עצם העובדה שהוא מבין מה כללי המשחק, מה יכולים לשאול אותו. אני הרבה פעמים עושה סימולציה. אני אומרת לו, תקשיב, ישאלו אותך ככה, מה אתה עונה? ישאלו אותך ככה, מה אתה אומר על זה?
הכנה לחקירה כזאת.
כן, הוא צריך להבין מול מה הוא עומד. מה יכולים לשאול אותו? איזה מניפולציות יכולים להפעיל עליו?
פוליגרפים עניינים.
נכון, פוליגרף, אימות שדיברנו מקודם, להראות לו, הנה, אני אומר לך שמשה אמר לי ככה וככה. משה אמר שאתה משתמש בסמים. אם החוקר אומר לי, משה אמר לי שאתה משתמש בסמים, זה בהכרח נכון שמשה ישתמש בסמים?
מסתבר שלא.
לא. אבל אם החוקר הראה לי עדות שמשה ישתמש בסמים, החוקר יכול לזייף עדות כדי לנסות להוציא ממנו.
אני נורא רוצה להגיד לא.
נכון, אסור לו לזייף. הנה, את צודקת, יופי.
קצת נחת. רגע.
לא, אסור לזייף.
יש שיר אחרון שהיה ממש חשוב לי. יאללה. אבל אני רוצה עוד לפני זה לספר קצת עלייך.
יאללה.
קצת עלייך על מה ש... כן, יש לי שאלה שלא קשורה לזה שאת עורכת דין.
אוקיי.
טיפ אחרון, משהו שחשוב לך להגיד בנושא הזה לפני שאנחנו...
טיפ אחרון, אני חושבת שאם הייתי צריכה לתמצת את זה לשורה אחת, זה מה שאמרנו קודם, תתייעצו. תתייעצו מראש, ותתייעצו עם מישהו שאתם סומכים עליו, שאתם יכולים לתת לו את מלוא המידע, וייעץ לכם. בלי אינטרסים מהצד, בלי לחשוב על עוד שיקולים, יראה אך ורק אתכם. זהו נראה לי.
טעות היא תמיד חוכמה שבדיעבד.
כן.
בוא נדבר רגע, אז ככה. אז יש את הפרו בונו שלא נגיד, והסברתי גם למה, אבל את זה את עושה. יש את האתר יוטיוב, את היוטיוב, סליחה, עם
150 תוכניות שהן באמת, רק להיכנס החל מתוכנית שמקדמת ומגייסת אנשים עם מוגבלויות.
נכון.
דרך גורמים במיטב וגורמים באקה, ויועץ נדלן הבאת לא מזמן לחול.
נכון.
ומישהי שמייעצת בניסויים, באמת, כאילו...
יש חומרים לחיילים, חומרים למשרתי קבע, לפורשים.
יש לך כל מיני רילס באינסטגרם שאת נותנת טיפים.
גם בטיקטוק.
בטיקטוק. מאיפה המוטיבציה? מאיפה זה בא? אני, שוב, אני מכירה אותך. את לא בן אדם לא עסוק.
אוקיי.
בסדר? את לא בן אדם לא עמוס בעבודה שלו.
אוקיי.
מאיפה המוטיבציה הזאת? לעשות את זה, את מה שאנחנו עושים עכשיו. מאיפה המוטיבציה טיקטוק? לשבת, להגיד, היום אני נותנת להם מידע בנושא זה וזה.
תראי, כשפרשתי...
מה המנוע של האירוע?
אז אני אסביר לך. כשפרשתי, אחד הדברים הכי בולטים היו שלאנשים חסר מידע. לאנשים חסר מידע, והרגשתי את זה ממש. אנשים פונים לעורך דין כי הם רוצים לדעת, לא כי הם תמיד חושבים שהם צריכים ייעוץ משפטי. אז אני החלטתי שאני מנגישה מידע. מנגישה מידע באמצעות התוכנית, באמצעות הטיק טוק, באמצעות הפייסבוק, היוטיוב, הכל. הכל זה הנגשת מידע כדי שלאנשים יהיה כמה שיותר מידע, והם יוכלו לצרוך אותו כשבא להם, כשמתאים להם, כשצריך. וזה יהיה שם, זאת אומרת, המידע הזה הוא אמור להיות נחלת הכלל, וזה אחד הדברים שאני ככה מרגישה שכיף לי לעשות, להנגיש מידע לרווחת המשרתים, מה שנקרא.
תינת חינם.
לגמרי. נראה לי שתם זמננו, למרבה הצער.
אני רוצה להגיד תודה.
תודה לך.
על המושכות ועל זה שהסכמת הפוך גוטה, מה שנקרא.
נכון. תודה לך.
אני אגיד למה השיר היה חשוב.
ברור.
בחרתי את ככלות הקול והתמונה, סופר רלוונטי גם להיום.
נכון.
מי שיבין את הסב יבין. השיר הזה בעצם אומר, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו?
אוי.
תעשו משהו בשביל מישהו.
לגמרי.
בלי תמורה.
בלי תמורה.
הכי חשוב.
אז תודה מרב. תודה על הרעיון. תודה על הרעיון. נשתמע. ביי, אנחנו נהיה פה כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין 1-2, רדיו סול, כי אני חייל.
החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה, יש לך עדת מעריצים, כן, שרים איתך במקלה, טו-רו-רו-רו, טו-רו-רו-רו-רו. מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר? אל תיתן לסלע לעלות לך לראש, טו-רו-רו-רו.